במהר"ל מביא את הגמרא במועד קטן. תניא, היה רבי אליעזר אומר טוב ללכת אל בית האבל מלכת בית המשתה, ואחי ייתן אל ליבו. דספיד יספדוני, מי שיספיד יספידו אותו, דקוויר יקברוני, דתעין יטעוני, דלה וילבוני, וידי לידילוני. כי מי שעושה חסד ראוי לתשלום גמול לגמרי. כשעושה חסד וטוב, אז ראו שיהיה גם כן נעשה עמו גם כן טוב. מידה כנגד מידה. טוב, לכאורה, מידה כנגד מידה, זה נושא כללי בתורה. זה, מצאנו את זה בהרבה מקומות. למה הגמרא נזכרת כאן דווקא, שבענייני חסדים, מי שעשה חסד יקבל חסד. אומר המהר"ל, ראוי לתשלום גמול, להיות נפרע כפי הגמול שעשה, נעשה עמו באותה מידה נפרע לגמרי. מאחר שהוא ראוי לתשלום טוב, אז ייתן לו השם את אותו טוב בעצמו, תשלומים גמורים. טוב, אומר המהר"ל, דבר זה לא שייך במידות אחרות, רק במידות של גומלי חסדים. זאת אומרת, רק במידות של גומלי חסדים, יש מושג שנקרא תשלום מלא. כך אומר המהר"ל. במידות אחרות, יש מידה כנגד מידה, אבל לא מצב של תשלום כזה מלא, מדויק עד הסוף. בחסדים יש מושג של לפרוע, כך הוא אומר. לפרוע לגמרי. כמו שגם הגמרא שהוא הזכיר, מסכת בא המציע, שהקדוש ברוך הוא נפרע לאברהם, במקרא רבה, כן, זה גם מציע במקור הקודם, שהקדוש ברוך הוא פרע לבניו. יש פה פריעת חוב כזאת. אברהם נתן למלאכים לחם, אז הקדוש ברוך הוא פורע את הדבר הזה לבניו, וגם כן נותן להם מן. הוא הביא להם הכל מדויק. וכיוון שאברהם נתן למלאכים מים על ידי שליח, אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא פורע את החוב לבניו, עושה זה גם על ידי שליח. כאילו פתאום בחסד, יש פריעת חוב, והפריעת החוב היא ממש ממש מאוד מאוד מדויקת, כמו תשלומים גמורים. ככה לשון של המהר"ל, תשלומים גמורים, תשלום. זה מעניין שמופיע פה ביטוי גמול. המהר"ל אומר פה גמול. באמת אנחנו אומרים גמילות חסדים. לכאורה, למה משתמשים במילה גמילות חסדים? למה אומרים גומל חסדים טובים? הרי מה זה לגמול? גמול זה שכר. כן, אדם מקבל גמול, אדם מקבל מה שמגיע לו, לטוב ולרע. כן, אדם עבד, אז הוא צריך לקבל את הגמול לעבודה שלו. אם אדם עשה מעשה רע, אז צריך להשיב לו כגמולו. נכון? לתת לו את מה שעשית, זה הגמול שלך. אבל יש בתוך הגמול שפה כזאת מאוד של תשלום, של זה הגמולך, זה בדיוק מה שמגיע לך. למה זה קשור לחסד? למה נורים לגמול חסדים? לכאורה צריך להיות שחסדים זה עלה, זה המרחב, חסד, זה בלי, זה לא קטע של גמול עכשיו, זה לא שכר, זה לא גומלים, זה לא גמול, זה עושים חסדים. למה מי שעושה חסד נקרא שהוא גומל חסדים? הוא לא גומל, זה לא גמול. זה לא נותן חסד, בלי גבולות, בלי חשבונות, בלי, מה זה שכר, מה זה תשלומים? זאת אומרת שפתחנו את הפרק בתפיסה שאומר המהר"ל, שבאמת החסד הוא דבר שעליו העולם עומד. החסד הוא הקיום האמיתי של המציאות. למרות שנראה לנו שמה שמקיים את המציאות זה המשפט, אומר המהר"ל, לא. מה שבאמת באמת מקיים את המציאות זה החסד. זאת אומרת שבאיזשהו מקום החסד הוא הכרחי. בלי חסד אין קיום למציאות. בעצם החסד הוא התשלום שכל אחד נותן כדי שהעולם יתקיים. אם אנחנו לא נעשה חסד פה בעולם, אז העולם מתמוטט. זאת אומרת שהדבר הכי צודק, הכי הכרחי, זה לשלם את המס הזה שנקרא חסד, כי אם לא תשלם את המס הזה, אם לא תגמול חסדים, אז אתה בעצם בעל חוב. למה אתה בעל חוב? כי כל העולם כולו מתפרק אם אתה לא תעשה את החסד שלך. אתה חייב לעשות חסד. העולם כולו מלא חסד. הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד. כל הזמן יש פה חסד. החסד הוא חובה. החסד הוא משהו שחייבים לתת אותו. בעצם החסד הוא מלא צדק. הוא מלא גמול. הוא צודק לגמרי. תדע לך, כשאתה עושה חסד, אתה עושה את הדבר הכי צודק. ולכן, מי שעושה חסד, גם גומלים איתו. מה זה גומלים איתו? אומרים לו, תשמע, אתה עשית את הדבר הכי הכי צודק. ומגיע לך תשלום מלא. מה זה תשלום מלא? לא במובן שבשביל זה הוא עשה את זה. אלא זה כמו עולם הכלכלה. עולם הכלכלה, על מה הוא בנוי? בנוי על עובדה שהם מקבלים תשלומים. זה הכלכלה בנויה. שכל המשלמים, הם משלמים. כשאתה הולך למכולת, הכל בנוי על זה, שאתה מקבל מוצר, ואתה משלם. ויש פה, והמוצר הזה הוא בדיוק שווה לתשלום, והתשלום בדיוק מה שצריך לקבל למוצר. אם יהיה פער, אם לא יהיה התאמה בין המוצרים לתשלומים, כל העולם הכלכלה מתפרק. חייבים לשלם. התשלום זה שמחזיק את המציאות. חייבים לתת גמול, אחרת הכל יתפרק פה בעולם. צריך להבין שהחסד הוא תשלומים. החסד הוא השיטה שבלעדיה העולם לא מחזיק. ולכן יותר מכל מידה אחרת, אומר המהר"ל, צריך להסתכל על החסד כתשלום, כתשלומים, כמשהו שחובה לשלם וחובה להחזיר חזרה, כי זה סדר המציאות. בלי זה המציאות תתפרק, אם לא יהיה פה חסד. לכן אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים? זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, זה חלק מתשלום. זה תשלום שהוא צריך לשלם. הוא חייב לשלם את זה, אחר זה יתפרק. זה שיא הדין באיזשהו מקום. זה הדבר הכי חיוני. חייבים לשלם חסדים. כן.
בתחילת הנושא דיברנו על ההבדל בין חסד לרחמים. ואז אנחנו חושבים שחסד זה... העולם מסתכל, כאילו, לכאורה, כן?
נכון, אנחנו מתעמקים. התחלנו בזה, ואז אמר על מתעמק, הוא אומר, אתה יודע את האמת, באמת, אמת, החסד הזה שהוא לכאורה, בעצם,
אי אפשר בלעדה.
הוא הכרחי, הוא תשלום, חייבים לשלם את זה. ומי שעושה חסד חייבים לשלם לו, כי בלי זה, כי זה כמו כלכלה, הכל עובד על זה. זאת אומרת, זה פריעה, אתה רואה לשון שלו, צריך לפרוע. צריך לפרוע, כמו לפרוע חובות. זאת אומרת, התחלנו בזה שהחסד משהו נפלא ורוחני, אבל באמת הוא אמר, מה זה מעלת החסד? ככה הוא התחיל את הפרק. מה זה מעלת החסד? יסוד העולם. זה היסודות. בלי זה לא מתפרק, הכל מתפרק. זה יסוד הכיסא. זאת אומרת, בעצם החסד הוא הדבר, הוא בעצם מלא דין. הוא מלא צדק. הוא הכרחי. דיברנו על זה קצת אתמול. שאי אפשר באמת, המציאות לא יכולה לזרום בלי חסדים, כן.
זאת אומרת, מה שאמרנו בפרק הראשון זה שהמעשה של בן אדם
לכאורה
מעבר לצריך, למעשה מה שהעולם עומד עליו זה דווקא התשלום על המעשה.
זאת אומרת שהמעשה, ויוצא שגם המעשה עצמו הוא בעצם, הוא כמו חובה פה, הוא עסק כלכלי, אי אפשר בלעדיו. זה מאוד חשוב להבין שמצד אחד החסד הוא משהו מאוד לא מן הדין, אבל בעצם זה הדין הגדול, זה דין גמור. גומל חסדים, מה אפשר בלי זה? תאר לך שהקדוש ברוך הוא לא יעשה חסד במציאות. אני תתפרק. כן. תמיד זה נכון. תמיד זה נכון שמצד אחד אנחנו בוחרים, וכל הבחירות שאנחנו בוחרים, הן באמת, באמת אין ברירה, חייבים לבחור אותן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשני עקרונות, שאנחנו, בני אדם, תמיד נראים לנו סתירה, אבל הם לא סתירה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נתן מרחב אדיר של בחירה, ומצד שני, הקדוש ברוך הוא קבע שכל הדברים הטובים שאנחנו בוחרים בהם, הם בעצם מחויבים. חייב להיות ככה. ובעולם שלנו, זה נראה לנו נוגד. או שאתה בוחר, או שאתה אומר שזה החוק, זה הטבע. חייב להיות. ואצל ריבונו של עולם זה לא סותר. ואנחנו באמת, כל פעם שאנחנו מתקרבים לאמת קצת, אנחנו מגלים שבמקומות הכי בכירים, הכי חופשיים, באמת, אתה נוגע במקום שיהיה בבחירה. ניתן דוגמה. יש בחירה חופשית לאדם. האם להוליד ילדים או לא? יש בחירה חופשית. אבל בואו נצייר לעצמנו שדור שלם, בסדר? כל האנושות, דור אחד, תחליט לא להוליד ילדים. אז מה יקרה באותו רגע? האנושות תיגמר. לא יישארו, כולם ימותו, וזהו, ולא ימותו. חייבים. זה כאילו, זה... מה, האנושות תיגמר? העולם ייגמר. ברור, חייבים. זה חוק, זה טבע, בלי זה, 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 מה קורה פה? כל דבר ככה בעולם, כל דבר שהוא מאוד מאוד אמיתי, אז לכאורה הוא מלא חופש, או בעצם הוא מלא הכרח. הוא מלא טבע, אי אפשר בלעדיו. זה נושאים מאוד מאוד, מאוד עמוקים. כל הרבה הרבה חכמה פנימית עוסקים בנושא הזה, וכנגד זה יש לקדוש ברוך הוא שני שמות. יש לקדוש ברוך הוא שם יוד כבב, כי, שמבטא את החופש. את הבחירה, ויש לקדוש ברוך הוא שם אלוקים, שמבטא את הטבע וההכרח, ואין ברירה. והשם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים, ולמרות שבעולם שלנו זה לא מסתדר. אבל יש המון המון סוגיות כאלו. למשל, אם ישראל עושים תשובה, ניגלים. ככה כתוב. אם עם ישראל יעשו תשובה, הם ניגלים. אם לא יעשו תשובה, אז לא ניגלים. אבל הגאולה בטוח תבוא. בטוח, כתוב שהגאולה תגיע. אבל יכול, אם לא נעשה תשובה, היא לא תבוא. אבל היא בטוח תבוא. זאת אומרת, זה מסתדר. זאת אומרת שהדברים, שיש לנו בחירה, אבל בעצם זה הכרח. זה תמיד נכון. בכל התחומים של החיים. הבחירה וההכרח, הם מתנגשים, אבל בעצם הם אותו דבר. וזה נושאים הכי כבדים באמונה. נושאים הכי הכי קשים בחוכמה, בחוכמה הפנימית, לימודי אמונה זה הנושאים האלו, של היחסים בין בחירה לבין זה. ומה שקורה פה, התחלנו את החסד במשהו מאוד בחירי, חופשי. המרעל במי אותנו בעצם שהחסד, זאת אומרת, לי זה אין כלום. זה תשלום בכלל. זה הכרח, זה חייבים לשלם. זה לפרוע חובות, זה בלי זה, זה לא עובד פה כלום. חייבים לשים חסד, כן.
רב, יכול להיות שהחילוק של זה מופיע כללי, מופיע פרטית? מבחינת הפרט אדם יכול לבחור.
כן, אבל גם מבחינת הפרט. גם מבחינת הפרט. הבחירות, אין באמת בחירות. זאת אומרת, לכאורה אדם מאוד בוחר, אבל באמת אין לו בחירה בכלל. כי כל הבחירה של האדם זה בעצם משהו שתמיד תמיד מונח בטבע שלו. אין בחירה חופשית, באמת. כמו שאנחנו חווים את זה. אבל מה זה אין בחירה? הרי יש בתוכנו שכל. מי ברא לנו את השכל? אנחנו לא המצאנו את השכל. יש לנו מצפון, יש לנו רגשות. מי נתן לנו את זה? הקדוש ברוך הוא. זה משפיע על הבחירות שלנו. אז בעצם הבחירות שלי הן בעצם ידועות מראש. כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את השכל, צורת החשיבה, הוא נתן לי את המצפון והוא בנה לי את הרגשות. אז יש לי בחירה או אין לי בחירה? הבחירות שלנו הן חשיפת הטבע האמיתי.
שמוכרח שהוא יקבל חסד, כאילו חסד חסר השני, לגומר חסדים, מה זה אומר מבחינתנו, שעכשיו שמתי 10 שקלים קופת צדקה, אני אצפה שחסד ייפול עליי משם. מה זה אומר כאילו...
תראה, זה לא טוב שיפול מטבעות, זה מסוכן. אתה לא הולך ברחוב ומקבל מטבע, זה יכול לפתוח לו את הראש. אבל יש דרכים, הקדוש ברוך הוא משלם בכל מיני דרכים. לפעמים זה בצורה... ישירה כזאת, שאתה מוצא 10 שקל אחר כך במדרכה, אבל הרבה הרבה פעמים זה בצורה עקיפה. אתה כאילו לא רואה, אתה לא שמת לב, אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל מדויק, וכל דבר שאדם עשה חסד, הוא יקבל בדיוק בחזרה. מתי, איפה, באיזו צורה, לא תמיד הוא יודע. לא תמיד אדם שם לב, אבל זה מדויק, מדויק, מדויק. ובנושא חסדים, הקדוש ברוך הוא כל כך מדויק שאפילו לרשעים גמורים, אם הם עשו חסדים, הוא ישלם להם על החסדים בדיוק, אפילו לרשעים. זאת אומרת, הגענו, מה שאתה אומר, שאיך חסד זה כאילו עסק. מה זה עסק? זה העולם, זה הכלכלה, ככה זה עובד, המציאות. ואת החסד זה, ככה זה העולם עובד, העולם עובד על חסד. זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, זה ספי דיספדונה, זה קווי ריקברונה. מי שעשה יעשו, אז מה זה? זה כאילו, זה העולם, ככה עובד. אין, לא, לא... בלי חסד, אל תצפה שיקרה פה משהו. לא יקרה פה כלום. גמרא אומרת, דבר נורא, גמרא אומרת, כשהרגו את איזבל, הרשעה, הרשעה גדולה הייתה איזבל. איך הרגו אותה? הפילו אותה מקומה גבוהה, הפילו אותה לקרקע, והכלבים אכלו את בשרה. כמו שאליהו הנביא אמר. אליהו אמר שהכלבים יאכלו את בשר איזבל, וכך קרה. אבל לא אכלו לה את הראש ואת כפות הידיים. זה נשאר שלם. למה כפות הידיים והראש נשארו שלמים? אומרת הגמרא שאיזבל הייתה מגיעה לכל החתונות. הייתה מאוד משקיעה בחתונות, למרות שהייתה מלכה. ותמיד, מה? גויה. הייתה מכל החתונות, הייתה מגיעה לכל החתונות. והייתה משמחת את הקלות. איך הייתה משמחת את הקלות? מגיעה המלכה, מלכה, מוחאת כפיים, והיה לזה מין ריקוד כזה עם הראש, לא יודע בדיוק איך הייתה עושה את זה, ונענעת בראשה. אין לי מושג מה זה בדיוק. וככה הקלות, הייתה משמחת את הקלות. בידיים ובראש, אז הכלבים לא אכלו לה את הידיים והראש. תראה מה זה. זאת אומרת ש... למה זה גמול? אתה מקבל כל חסד שאתה עושה, קיבלת משהו. כבר. כלומר, עצם שאתה עושה חסד, אתה פורע חוב שכבר קיבלת על משהו, ואתה תפרט, תקבל את החוב הזה. זה כמו כלכלה. כל פעם, כל פעולה כלכלית היא כבר בנויה על פעולה כלכלית קודמת שקדמה לה. תמיד זה ככה. זה תמיד ממשיך משהו. אתה עושה חסד, אתה בעצם פורע איזשהו חוב. תמיד. ולכן יפרו לך גם את החוב של החסד שאתה נותן, לכן עליך. זאת אומרת שהחסד זה דבר אלמנטרי, דבר צוד, זה הצדק של העולם, זה גלגלי הצדק של המציאות. עולם בלי חסדים, זה עולם מתפרק, מתפרק לגמרי, חתיכות, לא מחזיק כלום, יום אחד הוא לא מחזיק העולם, בלי חסדים. הנה הבוקר. הילדים רצו להסעה. הנהג כבר התחיל, סגר את הדלתות והתחיל לנסוע. והילדים עשו ככה, 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 והנהג צעה, פתח את הדלת. הוא חייב לעשות את זה? לא. אבל כל הזמן זה ככה. ככה העולם עובד. אם לא יעבוד ככה, אז מה יהיה? אז כל המציאות תתפרק לנו. כי הנהג הזה גם הוא עשו איתו חסד, גם הוא אתמול נהג אחד החליף אותו 5 דקות, וגם הוא אין איזה סוף. ממשיך המהר"ל ואומר, ועוד, כאשר עושה טוב לאחר, השם משפיע לו טוב וחסד, כמו שיש נחל קטן שמחובר לנהר הגדול שאין לו סוף. כשיוצאים מים מהנחל הקטן ומשפיעים מים לבור שסמוך לו, תכף ומיד יוצאים מים מהנהר הגדול. מה המהר"ל מתאר לנו? מתאר לנו משאבה, מתאר לנו מנגנון מים מכני כזה שעובד קבוע, זה לא נושא לדיון. יש פה מנגנון. כשהבריכה, כשהמים מתמלאים, באוטומטית יוצא, יש וקום כזה, יש סנסור חשמלי שמעוטט ואומר המים ירדו וצריך עכשיו למלא, אז הבריכה מתמלא, זה מכונה. זה המכניקה של העולם, החסד. ככה זה עובד. אתה נותן חסד, וככה זה בחור מביא, זה עובד, ככה זה העולם עובד. חוזר ומשפיע על הנחל, כשמחובר לו המים, ובאותו דרך המים באים. מי שבא לגמות חסדים מדבק בטובו של השם, שהוא משפיע לאחר מטובו, השם משפיע לו טוב. למה הוא משפיע? כי זה עובד, כי זה המנגנון. בצינורות יש מים. למה? כי הם משקיעים. עכשיו זה מאוד עמוק. אם הצינור לא, החליט לא להשקות, הנה צינור אחד מחליט, המטרה מחליטה, אני שומרת את המים, לא מוציאה אותם. מה קורה? מה? מים עומדים, אז מה קורה? היא לא יכולה לקבל. צינור סתום, מה קורה לו? לא מסוגל לקבל מים. זה נצר. א' זה ריקבון, ב' זה נצר. זאת אומרת, מה יוצא? שהיכולת שלך לקבל חסד תלויה בעובדה שאתה נותן חסד. אם לא תיתן, לא תוכל לקבל. אם הנחל לא מתרוקן, הוא לא יחבל. זאת אומרת, החסד הופך להיות הכרח. אם אתה לא תיתן, לא תקבל.
אבל יש לי כבר מה צריך לקבל.
מה?
אבל יש לי כבר מה צריך לקבל.
זה נרכב, זה מתקלקל. אין, זה לא עובד.
הכסף לא נרכב.
מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אין מפולות של מניות, אין סכומים שנמחקים פתאום במיליונים בכל מיני מקומות בעולם. אין דברים כאלו. אין פתאום ירידות של צלילות, אתה יודע, בבת אחת, אתה רואה איזה 5%, וופ, אתה יודע כמה דברים, כמה אפסים נמחקים באותו רגע בכל מיני מקומות בעולם? אנשים שמו כספים בכל מיני מקומות, אתה יודע כמה אנשים הפסידו לפני, כמה זה? 7 שנים היה הדבר הזה. אתה יודע כמה אנשים נמחקו להם בין יום, בין יום. נמחק להם הכל. זה גמרא בכתובות, זה לא אני ממציא את זה. הגמרא בכתובות מספרת פרק 6. אנחנו עומדים כתובות השנה. עוד מעט 6. פרק מציאת האישה. הגמרא בכתובות אומרת שהיה רבי יוחנן בן זכאי, רואה נערה מלקטת שעורים מבין גלליהם של ישמעאלים. ואז היא אומרת לו, אתה לא מכיר אותי? מי את? היא הבת של נקדימון בן גוריון. אומרת לו, אתה לא זוכר את החתונה שלי? אתה חיתנת אותי. בחתונה שלי היה, הנדוניה הייתה של מיליון. היא אומרת לו, 1,000 דינרי זהב. 1,000. שואל אותה, ממון של בית אביך, איכן הלך? מה, איפה כל הכסף? זאת אומרת, לא נתנו צדקה. ככה היא אומרת. זה כמו שאם משרים בשר ולא מולכים אותו, אז הוא נרקר. לא מולכים. המלח הוא משמר. אז הוא אומר, ממון של אבא, חסר מלח. ככה היא אומרת. לא שמה מספיק צדקה. נגמר. נרקר, אבל הלך המיליונים. כל המיליונים הלכו לפח. הגמרא מביאה שם עוד משל. משל, אולי בהמשך הוא יביא את זה. אני כבר לא זוכר. משל לשני כבשים. מכיר כבשים? שני כבשים רוצות לחצות את הנהר. כבשה אחת צולחת את הנהר בקלות, כבשה אחת טובעת. מה ההבדל? כבשה אחת סולה תספורת. גילחו לה את כל הצמר, את כל העודפים, בסדר, מה שלא צריך, עוברת את הנער. השנייה לא רצתה, לא הסכימה, אל תספרו אותי, אל תיקחו לי את הצמר. הלכה לנער צלחה, כל הצמר נספק במים, טבע במים. יש עושר שמור לבעליו, לרעתו.
למה כזה קשה לנו לשחרר?
כי אנחנו לא לומדים נתיבות עולם. הנה נלמד נתיבות עולם. דברים יתפתחו, לאט לאט יתפתחו הצינורות. כאשר גמילות, בעל גמילות חסד, הוא דבק בטובו, אז השם משפיע לו טוב, וכל אשר המים יוצאים ומשפיעים לאחר, יושפע לו. עכשיו תראה את המשפט. כפי אשר השפיע, באותו דרך שהשפיע, משפיע לו. זה באותם צינורות. בצינור שאתה משפיע, באותו צינור גם אתה מקבל, אותו צינור. אותו קוטר. תרחיב את ההשפעה, תרחיב את הצינור שלך, אז אי אפשר להכניס יותר. זה לא רק כסף. כבר למדנו שגמילות חסדים זה לא רק כספים. צריך לצאת מהקופסה. חסד זה לא כספים רק. חסד זה המון המון דברים נוספים. חסד זה נתינת אהבה, חסד זה נתינת יחס, חסד זה נתינת תורה, חסד זה עזרה, זה עצה, זה כל מיני דברים חסד. זה נתינת הכבוד לאנשים, זה כל מיני דברים. עזרה כזאת, עזרה אחרת. יש כל מיני צינורות, וכשאדם מחליט שהצינור הוא חסד, אז הוא מקבל בתוך צינור, בדיוק באותו צינור, הוא מקבל חסדים. זה בעל המידה הזאת ראוי לתשלום גמול יותר מהכל, כי זה המנגנון. ככה הקדוש ברוך הוא מזרים דברים לעולם, אין צינורות אחרים, אלה הצינורות שדרכם הקדוש ברוך הוא עובד. אז זה ככה זה עובד, זה המערכת, זה צנרת. לכן אני חושב שהוא לא בא, אני חושב שזה לא המקום הנמוך, אני אתן לקבל. הוא בא לומר לך, זה סדר המציאות, זה המעולם, ככה העולם עובד. זה לא במובן הנמוך, אלא מה שאתה חושב שאתה עושה באמת, זה הסדר, ככה העולם עובד, זה המנגנון. זאת אומרת, החסד הוא, עולם חסד ייבנה, ככה זה עובד.
אז זה לא כאמירה מוסרית אלינו.
זה גם אמירה מוסרית, וזה גם אמירה שאומרת שהחסד הוא השיטה. החסד זה לא נחמד, יופי, עשית החסד, כל הכבוד. זאת השיטה שככה העולם המציאות עובדת.
אבל אם חוזרים את זה לעבודת המידות, אז באמת...
אז זה מאוד עוזר.
זה גם מתחת לדבוק...
לא, לא, אני חושב שזה מאוד עוזר. כשאדם יודע שעבודת המידות שלו, זה הנורמה של החיים. הרבה פעמים קשה לנו לעבוד על המידות, כי אדם נראה שהוא, מה, אני משונה, אני חריג, אני עושה חסדים, תראה, העולם לא עובד ככה. אני כאילו, מה, זה קשה, מה, אני הולך נגד הזרם, כולם לא עושים חסדים, רק אני מפרייר. אני, זה, אומר, אמר, לא, אתה סדר, זה המציאות, ככה זה עובד. זה מאוד לחזק שאתה נורמלי. אתה הנורמה, מי שעושה חסדים. זה, ככה זה העולם. מי שלא חסדים הוא לא נורמלי, הוא לא עובד בצינור, הוא לא כמו בצינורות, יש לו בעיה, הוא לא מבין את שיטת המציאות. זה אמור לחזק אותנו. תני רב יוסף, והודעת עליהם זה בית חייהם, את הדרך הלכו זה גמילות חסדים, ביקור חולים, מה קבורה, שורת הדין וכו' וכו'. אשר הלכו זה ביקור חולים, שואלת הגמרא זה גמילות חסדים, לא נצריכה לבן גילו. אמר בן גילון נותן לך נשים חוליו. כשאדם שיש לו את אותו מזל בדיוק של האדם השני, בן גילון, נולדו בדיוק באותה שנייה, אז אם הוא הולך לבקר אותו, אז הוא קצת נהיה חולה גם כן, המבקר. אבל פי כן אתה הולך לבקר אותו. אז זה חסד, כי אתה לוקח סיכון. ואפילו אחי בא לי למזל, שואלת הגמרא, זה קבורה, זה גמילות חסדים, לא נצריכה לזקן, נעלה לכבודו. יש איזו הלוויה, שלא לכבודו של האדם ללכת אליה. נגיד, אני יודע מה הוא הרב הראשי, וזה הלוויה של איזה, לא יודע, איזה מוכר זוטר בשוק. לא לכבודו ללכת לשם. לא, בכל זאת הוא הולך לשם, זה חסד. אתה לא היית אמור ללכת לשם. לא מצפים שתלך לשם. והוא הולך בכל זאת, זה חסד. צריך לפנים משורת הדין, דמר רבי יוחנן לחרבה ירושלים, אלא שדנו בדין תורה. דין תורה, מה אתה רוצה שידונו? דינים שאין לא דין תורה, אלא שהאמינו דין על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. רש"י אומר, בית חייהם, אומנות, באלו מציאות, פירש תלמוד תורה. ולכאורה מה זה קשור פה אומנות? לפי, אם זה תלמוד תורה, אז אני מבין, שייך ידיעה. אבל גם קשה, כי לכאורה הפסוק הזה לא מדבר על תורה, הפסוק הקודם מדבר על תורה, מזרת את החוקים ואת המשפטים. אלא אומר המהר"ל, מה זה בהודעת עליהם? הידיעה פירושה חיים. המתים אינם יודעים, רצה לומר, בית חייהם, החיים האמיתיים, העולם הבא. איך אתה רוצה להגיע לעולם הבא? אתה רוצה להגיע למדרגת עולם הבא, לבית חייהם, לבית החיים האמיתי, להצלחה האחרונה, צריך לעשות גמילות חסדים. הודעת עליהם, בית חייהם, הכוונה... את החיים האמיתיים, חיי העולם הבא, מה הדרך? את הדרך, גמילות חסדים, ביקור חולים, קבורה, לפנים משורת הדין. אז אם כן, אנחנו נעסוק בעזרת השם מחר בפירוט של זה, אנחנו רואים שהחסד הוא לא רק המחזיק של העולם הזה, אלא חסד הוא גם המחזיק של העולם הבא. שכל העולמות תלויים על חסד. גם העולם הזה למדנו עכשיו שהוא בנוי על החסד, וגם על הדרך אל העולם הבא, כולה תלויה בהנהגת החסד. אז החסד זה מפתח לכל העולמות. אז מחר בעזרת השם נראה, הוא יפרט מצבים שונים של חסד, ביקור חולים, קבורה ולפנים משורת הדין, ואנחנו הולכים לקראת הפרטה. דיברנו הרבה על העקרונות בשלושת הפרקים הראשונים, הפרק שלישי מסיים כבר בהפרטה, והפרטה מחכה לנו בגדול בפרק רביעי וחמישי, פרקים ארוכים, שהנושא שלהם יהיה לרדת לפרטים. עכשיו ממש דברים קונקרטיים, מצבים שונים של חסד, מה ערכם, מה עניינם, אז זה בעזרת השם נתחיל מחר וניכנס לפרטים. יום טוב לכולם.